טוב, שלום עליכם, היום יום חמישי בשבת, אנחנו ברמב"ם היומי, שבת פרשת תרומה, פרק חמישי בהלכות תפילה. בפרק הרביעי עסקנו בדברים המעכבים את התפילה. ראינו חמישה דברים המעכבים את התפילה: טהרת הידיים, כיסוי הערווה, טהרת מקום התפילה, דברים החופזים אותו, נכון? דברים שתורבים אותו, וכוונת הלב. בפרק החמישי שלפנינו אנחנו עוסקים בדברים שהמתפלל צריך להיזהר בהם ולעשותם, אבל אם זה לא נעשה מסיבות של דוחק או אונס, יצא ידי חובת התפילה. נתחיל מההתחלה. שמונה, המבנה הוא אותו מבנה. הלכה א' כותרת, והפעם של שמונה דברים, והפרק כולו הפירוט. שמונה דברים צריך המתפלל להיזהר בהם ולעשותם, ושוב המתפלל הכוונה היא תפילת 18. תזכור שעל זה אנחנו מדברים 18, או כמו שקורא לזה הרמב"ם כל הזמן, 19. אם היה דחוק או נאנס, או שעבר ולא עשה אותן, ההלכה האחרונה היא חשובה מאוד. כלומר, לא רק בחוץ הוא נאנס, אלא עבר ולא עשה אותן, זה לא נחשב שהוא פושע ולא יוצא ידי חובת התפילה. אינם מעכבים, ואילו אין שמונת הדברים, העמידה בתפילה, שהיא תהיה נוכח המקדש, תיקון הגוף, תיקון המלבוש, תיקון המקום, השוויית הכל, נדבר על זה במובן של אופן הדימור, מה זה? הקריאה וההשתחוויה, מה בין זה לזה, מה כל הפרטים, הנה לפנינו, הלכה הלכה. הלכה בין, עמידה כיצד, אין מתפללים אלא מעומד, עומדים בתפילה, היה יושב בספינה או בעגלה, אם יכול לעמוד, יעמוד, אם לאו יישב במקומו ויתפלל, בסדר? הוא עדין לכל דבר שהוא יושב בו ואין לו ברירה, דיברנו על מטוס. זה גם כן ספינה או עגלה, אם יכול לעמוד, יעמוד, ואם לאו יישב במקומו ויתפלל, כי העמידה לא מעכבת. גם אם הוא יושב במקומו אגב, מופיע בפוסקים שלפחות ינסה לעמוד באותם מקומות בתפילה שבהם צריך לכרוע. שנדבר עליהם בהמשך, מודים, הפעמים שצריך לכרוע, יש חמש קריאות, אנחנו נדבר על זה. באותם מקומות יעמד קצת ויכרע, וגם ינסה להתפצר מן התפילה, להיפרד מן התפילה בשלוש פסיעות. אבל ישב, ישב. חולה מתפלל אפילו שוכב על צידו. והוא שיכול לכוון את דעתו, ושהשכיבה הזאת היא על צידו זה בסדר, אבל שהוא יכול לכוון את דעתו מחמת חוליו, כי אם הוא לא יכול לכוון את דעתו, לא יתפלל, זה כבר ראינו בפרק הקודם. וכן הצמא והרעב, הרי הם בכלל חולים. כלומר, לפני שאתה ניגש לתפילה, תמחן את עצמך אם אתה לא צמא מדי, אם אתה לא תקרקר בפניך ואתה לא תוכל להתפלל. ואם לאו, אל יתפלל עד שיוכל ואיש, כמובן מדובר פה עכשיו, לאכול ולשתות כדי שיסור הרעבון, לא לאכול ולשתות כדי לפתוח סודת שלמה. היה רחול על הבהמה, אף על פי שיש לו מישהו יוכל בהמתו, לא ירד. למה? כי אם מישהו אחר לוקח את האחריות על בהמתו, זה אותו דבר, על אותו, על משהו אחר שלו, הוא בלחץ, הוא בדברים החופזים אותו, כמובן אם זה מישהו שהוא סומך, אז אין בעיה. אלא יושב במקומו ומתפלל כדי שזה דעתו או מיושבת עליו. עד כאן ענייני עמידה. הנושא הבא שצריך להיזהר בו זה נוכח המקדש. כיצד היה עומד בחוץ על הארץ, מחזיר פניו נוכח ארץ ישראל ומתפלל, פונה לכיוון הארץ. היה עומד בארץ, מכוון פניו כנגד ירושלים. היה עומד בירושלים, מכוון פניו כנגד המקדש. היה עומד במקדש, מכוון פניו כנגד בית קודש הקודשים. זה אגב דבר נפלא כשחושבים עליו מבחינה רוחנית. העולם הוא עגול. נכון? זאת אומרת שכשבחלק הזה של הכדור יום, בחלק המקביל לילה, נכון? אז יש 24 שעות, AM, PM, כפול 7, שיש עיניים יהודיות שצופות לירושלים. תחשבו על זה. כל היממה, גם חשבתי מה מחזיק את העולם, אני חושב שהעיניים. יש כל הזמן, יש משהו שצופה לירושלים ומתפלל נוכח המקדש. אם נשכחף. מה דינו של סומה? ומי שאינו יכול לכוון את הרוחות, זאת אומרת לא סומה, הוא באמצע מסלול, הוא באמצע טיול, הוא באמצע תרגיל צבאי, הוא לא יכול לכוון את הרוחות, אין לו מספר שהוא יודע איפה הצפון ואיפה הדרום ואיפה ירושלים, והמהלך בספינה שוודאי אינו יכולת, יכוון ליבו כנגד השכינה, ויתפלל, יכוון ליבו כנגד השכינה, הכוונה שיהיה דמה לעצמו, שהוא עומד, שיוויתי כנגד השם, ויתפלל. הדבר השלישי הוא תיקון הגוף. הלכה די, כשהוא עומד בתפילה צריך לכוון את רגליו זו מצד זו. עוד פעם, אנחנו לא מדברים עכשיו על טהרת הגוף, לא על דברים המעכבים מהפרק של אתמול, אלא על דברים שצריך להיזהר בהם ולעשותם. כשהוא עומד בתפילה צריך לכוון את רגליו זו מצד זו, להצמידם זו מצד זו, כתוב על המלאכים ורגליהם רגל ישרה. כך צריך לכוון, ונותן עיניו למטה, זה צניעות, נותן עיניו למטה, לא מסתכל למעלה, מי שמתפלל ומסתכל בעיניו למעלה, כתוב שהוא מגפי הרוח, גבוף. ונותן עיניו למטה כאילו הוא מביט לארץ. יהיה ליבו פנוי למעלה, כאילו הוא עומד בשמיים, נפלא. העיניים מופנות למטה והלב מופנה למעלה. ומה זה נקרא מופנה? כאילו הוא עומד בשמיים. הוא מניח ידיו על ליבו כסופים, סבוקים, הידיים על ליבו, שזה דרך הכנעה, דרך בקשה. הימנית על השמאלית, ימין על שמאל. בכלל, זה לא שמאל על ימין, אלא ימין על שמאל. ועומד כעבד לפני רבו. ואימה ויראה ופחד, ולא יניח ידיו על חלציו. אימה, יראה, פחד, אתם רואים שלא כתוב פורט את ביעה, כי... אז היה משמה שחייבים גם את ההתנדבויות והכל, אתם יודעים שבזה מופיע בפוסקים שכל אחד יעשה לפי מה שיותר מכוון את דעתו. מה שיותר מכוון את דעתו, אבל העניין הוא שיהיה באימה ובאירה ובפחד. ולא יניח ידיו על חלציו בתפילה, כי אם הוא מניח ידיו על מותניו, זה דרך של נוהרה. הדבר הבא, תיקון המלבוש כיצד. מתקן מלבושיו תחילה, הוא מציין עצמו ומהדר. שנאמר, תחילה, שנאמר, השתחוו להשם בהדרת קודש. אנחנו עוסקים פה במית התחילה. העניין הוא להדר. להדר זה גם להופיע בהדר. ולא יעמוד לתפילה באפונדתו, שזה שני פירושים באפונדתו ראינו, או שבאפונדתו זה בפאוץ', בחגור, עם החגורה שיש בה את הכיס, את הארנק שלו, או שבאפונדתו זה בגופייה, בבגד שבעצם נועד רק לספוג זהה, אלא צריך עוד בגד. לא רק באפונדתו, זה שני פירושים. ולא בראש מגולה, כיסוי ראש מעיד על יראת שמיים. בסדר? ולא בראש מגולה ולא ברגליים מגולות, אם הוא טוב לב להלכה הזו, אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו לפני גדולים, אלא בבית הרגליים, בית רגליים זה גרביים. בסדר? ככה גם ההגדרה שמוכרעת במשנה ברורה, שלא מתפללים יחיפים או עם סנדלים ולא גרביים, אם כך דרך המקום. אבל אם הולכים לפני אנשים חשובים כך, זה לא נעשה. ובכל מקום לא יאכל תפילין בידו או ספר תורה בזרועו, מפני שליבו טרוד בהם. כלומר, כל דבר שליבו טרוד בו, וגם דבר נקרא, זה לא משנה, כי ליבו טרוד בהם, שלא יפלו. ולא יאכל דמעות וכלים בידו. אבל, זו הלכה מעניינת מאוד, מתפלל ומלולב בידו במותיך, מפני שהיא מצוות היום. אנחנו יכולים לקרוא את זה ולא לגמרי להבין, אבל בגמרא בסוכה מתוארים אותם אנשי ירושלים שהיו הולכים עם לולביהם כל היום, ועם הלולב גם היו מתפללים, והכוונה כאן היא ל-18. עכשיו, לדענו זה לא מובן, זה כמו ספר תורה ותפילים בהם, כי זה מטריד בה, אבל כיוון שזה מצוות היום, אז ממילא אדם לא קראו מזה שזה מצוות היום שלו. הלאה, היה מסוי על ראשו. יש לו על הראש חפץ שהוא לוקח על ראשו, כמו שלוקחים תמיד. אז הוא צריך לעשות את הדבר הבא, הוא מעביר את זה על שכמו, שלא יפריע להתפלל, היה מסוי על ראשו והגיע הזמן התפילה. אם היה פחות מארבעה קבין, מפשילו לאחוריו ומתפלל. מסע כזה שלא מפריע לתפילה, אז מפשילו לאחוריו ומתפלל. היה ארבעה קבין, ואז גם אם נשים את זה באחוריו או משהו זה יפריע לתפילה, אני יכול גם בעיקר כזה, רק אחר כך להתפלל. המשפט האחרון ברמב"ם הוא חשוב, והוא מחזיר אותנו לעניין התיקון המלמוס, לא לגבי דברים שהוא לוקח עליו, דרך כל החכמים והתלמידים, מעניין מאוד, דרך כל החכמים והתלמידים שלא התפללו, אלא כשהם עטופים, וזו נקודה מאוד מעניינת, דרך כל החכמים והתלמידים, הרמב"ם אומר בהלכות ציצית שגנאי הוא לחכמים ולתלמידים שאינם עטופים. גנאי הוא, זה ביטוי מאוד, מאוד קשה, שאינם עטופים כולם. אנחנו יודעים שהתימנים שמפעילים את זה, כפי שאומרים, הולכים עם הטלית בכל הסילות, על עצמם וכך הם מתעטפים. אולי בעיטוף הזה גם מדובר בעיטוף חליפה, אבל זה לא הלכה לכולם, אתם רואים, זה דרך כל החכמים והתלמידים. בסדר? זה טוטלי לגבי החכמים והתלמידים, אבל זה רק לגבי. הלכה באב, תיקון המקום. תיקון המקום כיצד? יעמוד במקום נמוך. הכוונה היא במקום שהוא יחסית נמוך בבית, שלא יעמוד על מדרגה, שלא יעמוד על גובה, אלא במקום נמוך, שיר המעלות ממעמקים. ויחזיר פניו לכופת, לפני כלפי הקיר. וצריך לפתוח חלונות או פתחים כנגד ירושלים כדי להתפלל כנגדן. לפתוח הכוונה זה לא דווקא שיהיה פתוח, אלא שיש חלונות. שנאמר וחווים פתיחן בעיליתי נגד ירושלם. פסוק בדניאל, שכשדניאל היה מתפלל, אז קווים פתיחן חלונות היו פתוחים לו בעלייתו מול, כנגד ירושלם. זה עובד, כנגד ירושלים היו חלונות פתוחים. וקובע מקום לתפילתו תמיד, ואין מתפללים לא בחורבה, קובע מקום לתפילתו, כלומר מייחד מקום להתפלל בו. אין מתפללים לא בחורבה ולא לאחורי בית הכנסת, אלא אם כן החזיר פניו לבית הכנסת. מותר להתפלל לאחורי בית הכנסת, זה שיכולים עמוס, אפשר, אבל בתנאי שהוא מחזיר פניו לבית הכנסת, לא להתפלל לאחורי בית הכנסת, לשמור להפוך. ואסור להישאר בצד העומד בתפילה או לעבור לפניו עד שירחיף ממנו 400, הלכה מאוד חשובה. אדם נכנס ורואה שיש מישהו מתפלל בארבע עמותיו, משום כל המתפלל לא יושבים וודאי שלא לפניו. בסדר? אז זה העניין של מקום התפילה שצריך לתקן אותו. באותו עניין של מקום התפילה יש עוד הלכה. לא יעמוד, עוד שתי הלכות, לא יעמוד במקום גבוה שלושה טפחים או יותר ויתפלל. בסדר? כי אם זה גבוה שלושה טפחים או יותר, עד הגובה הזה זה נחשב משור אחד. למעלה משלושה טפחים זה נחשב גובה, והוא צריך להתפלל במקום נמוך, כמו שאמרנו מקודם. לא על גבי מיטה ולא על גבי כיסא. היה בניין גבוה, אם יש בו 400 על 400. בניין הכוונה היא המונית, איזה משהו, איזה מקום. אם יש בו 400 על 400 שהוא שיעור בית, זה המינימום של שיעור בית. 400 על 400 זה נקרא שיעור בית. אז אם בדבר הזה יש שטח של 4 על 4, זה נחשב מקום בפני עצמו. הרי הוא כעלייה, הוא מותר להתפלל בו, כמו שמותר להתפלל בבית שלי בקומה שנייה. אז הרי הוא כעלייה, הוא מותר להתפלל בו. אם הוא פחות מזה, אז הוא מקום גבוה בתוך הבית, ואתה לא יכול. בסדר? אתה צריך בו מקום הנמוך. וכן אם היה מוקף מחיצה מכל רוחותיו, גם אם אין בו 400, אף פי שאין בו 400, מותר להתפלל בו, מפני שאין גובהו ניכר, שהרי חלק רשות לעצמו. זה נחשב רשות בפני עצמה. ואם היא פשוטה, מקום גבוה שהוא רשום בפני עצמה, ודאי שאין בעיה להתפלל, אדם שגר בקומה ה-30 גם יכול להתפלל. נכון? מקום שהוא באותו שטח, ויש בו איזשהו מקום גבוה, אז זה תלוי. 4 על 4 זה בפני עצמו, גם פחות מ-4 על 4 מוקף מחיצות, נחשב בפני עצמו. ועכשיו הלכה חשובה מאוד, שהיא קצת שונה מקריאת שמע. זוכרים שהשווינו יותר מפעם ללכות קריאת שמע, גם פה אנחנו משווים. האומנים שהיו עושים בראש הכותל או בראש האילן והגיע זמן תפילה. אומנים הכוונה היא בעלי מקצוע שמועסקים על ידי המעסיק שלהם. עכשיו הם נמצאים בראש הכותל או בראש האילן, אי אפשר לכוון שם. אי אפשר לכוון שם, עוד מעט רשת יש אילנות גדולים שבהם אתה יכול לעמוד בנחל. וסתם אילן אתה לא יכול לכוון שם, וגם אותו דבר פיגום. בסדר? לכן מה עושים? יורדים למטה ומתפללים, כי צריך לעמוד במקום נמוך, יורדים למטה ומתפללים וחוזרים למלאכתם. ואם היו בראש הזית או בראש התאנה, מתפללים במקומן מפני שתרחתן, שתורחן מרובה. כלומר, הירידה והעלייה בעצים האלה, מזית או מטענה, זה להתחיל לעשות סיבוב שלם, תראו את ההקפדה על העניין של להקפיד במלאכת המעסיק, המעסיק מעביד אותי, אני לא יכול לגנוב לו בדקה אחת. אני הרי נזכר למלאכה, אז אני לא יכול לקחת מהזמן כלום. אגב, בהלכות קריאת שמע, ההלכה היא כזאת, שהאומנים בוטלים ממלאכתם בפרשה ראשונה כדי שלא תהיה קריאת הרי, ושם כתוב כך. אפילו היה עומד בראש האילן או בראש הכותל, אתם רואים, קורא במקומו. קורא במקומו, לא יורד. גם אם העמידה מפריעה לכוונה, בקריאת שמע זה לא מעכב, אז הוא קורא במקומו. אבל תפילה שכל עניינה זה כוונה, בסדר? והתפילה היא לצורך החיים, אז בעל הבית יודע שהוא לא יכול לקחת ממני את, את מכונת ההנשמה שלי, את החיים. אני מבקש חיים. אז לכן לתפילה עצמה יורדים ועולים. אתם תראו מיד שלא מעריכים ולא הופכים להיות שליחי ציבור, כי זה זמן, זמן העבודה. הוא ממשיך. ומה הם מתפללים? אם היו עושים מסעודתם מלבד, מתפללים שלוש תפילות של 19 ברכות. אם היו מתפללים, אם היו עושים מסעודתם מלבד, מה זה היו עושים מסעודתם? כלומר, הם מקבלים בשכר את הסעודה. הם מקבלים רק את סעודות היום. אז היו, מה הם מתפללים? שלוש תפילות של 19 ברכות. היו עושים בשכרם, מתפללים הבינינו. הרמב"ם מראה לשיטתו שהבינינו אפשר להתפלל גם כאשר אינך יכול לחבריהם. השלוש ברכות ראשונות ושלוש אחרונות כבר למדנו והבינינו באמצע, מחלק. אם היו עושים בסעודתם, ממילא שכרה מועט. אז כשהם מתבטלים, זה לא כזה הפסד. אתם יכולים לדרד ולהתפלל 18. אבל אם הם היו עושים בסכרה, מתפללים רק הבינינו. אתם יודעים שהיום יורדים ומתפללים, אבל במצב שבו המעביד לגמרי לגמרי לא מוכן או משהו כזה, אז הם צריכים להתפלל. לפי זה שהרמב"ם אומר פה עכשיו, שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, זה הבינינו. ואין כך ובין כך, אין יורדים לפני התיבה ואין נושאים את כפיהם, כי זה דבר שהוא ארוך, אז לא נשיאת כפיים, לא לרדת לפני התיבה, אלא להתפלל. הדבר הבא שצריך להקפיד בו ולהיזהר בו ולעשותו, אבל הוא לא מעכב, השוויית הקול. קטן, מה זה השוויית הקול? לא יגיע קולו בתפילתו ולא יתפלל בניבו. כלומר, לא בקול רם ולא בלחש, ומלא דיבה, אלא מחתך הדברים בשפתיו ומשמיע באוזנו בלחש. זה הגדרה מאוד מעניינת. לא משמיע לאלה שלידו, זו שיטה לא נכונה, אלא משמיע לאוזנו בלחש, ולא ישמיע קולו, אלא אם כן היה חולה או שאינו יכול לקבל את ליבו, עד שישמיע קולו, הרי זה מותר. הוא יודע שהוא ירדל אם הוא לא ישמיע את קולו או משהו כזה. ובלבד שלא יהיה בציבור כדי שלא תתערף דעתם מקולו, ולכן מה שמותר להשמיע את הכל בתפילה זה אם אתה לבד, אבל אם אתה מפריע לאחרים, אז אתה מוכרח להתפלל בקול, תתפלל לבד, בעצמך, וזה עדיף כי אתה מתכוון בתפילה.
אה, זה
להחליט שאתה
בקול ככה.
אין שום בעיה, אם היה חולה או שאינו יכול לכוון את ליבו, גם בריא לחלוטין. הוא יודע שלא יכול לכוון את ליבו, אלא בקול רב יכול. כל השאר אין שאלה, לא נראה רק על תפילה שמונה. כל השאר אין שום שאלה. הדבר הבא שאמר הרמב״ם בין הדברים שצריך לחזור ולעשות אותם זה קריאה, והאחרון יהיה איש לחוויה, ואנחנו נכנסים כאן לסוגיה חשובה מאוד. קריאה, קריאה. המתפלל קוראה חמש קריאות בכל תפילה ותפילה. הקריאה היא מה שאנחנו מכירים, בואו נשתחווה ונכרעה, זה קריאה. המתפלל קוראה חמש קריאות בכל תפילה ותפילה, התפילה זה שוב ה-19 ברכות, והנה הוא מפרט איפה. בברכה ראשונה, ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, עד מגן אברהם, בברכה ראשונה, בתחילה ובסוף. ובהודיה, בתחילה ובסוף, מודים, והטוב שמך ולך נאה להודות, יחד בינתיים כמה יש לנו? 4, וכשגומר התפילה, קוראה, הוא פוסע 3 פסיעות לאחריו כשהוא קוראה. פסיעות הוא עושה בקריאה. בסדר? הוא פוסע 3 פסיעות לאחריו כשהוא קוראה. ונותן שלום מסמול עצמו, כלומר הוא פונה כשהוא קוראה, ונותן שלום מסמול עצמו שמאלה, ואחר כך ימינה. כמו שנפרדים, כנזכת פרידה. בסדר? ואחר כך ימינה. ואחר כך מגביה ראשו, ואחר כך מגביה ראשו מן הקריאה. בהלכה הבאה הרמב״ם יסביר למה זה הסדר. נמצא עם הנתונים. בואו נסביר מה הרעיון. ואחר כך מגביה ראשו מן הקריאה. וכשהוא קורע בארבע הקריאות, קורע בברוך, ועושה שלום אין קריאה של ברוך אתה, לכן לא צריך לפרט. וכשהוא קורע בארבע הקריאות, ומה קורע במזוקה? קורע בברוך, ברוך אתה השם, נכון? קורע בברוך, וכשהוא זוקף, זוקף בשם. בסדר? קורע בברוך, וכשהוא זוקף, זוקף בשם. במה דברים אמורים? בהדיוט. כשמגיעים לשם השם תמיד, ולפני השם ניחת שני, כך כתוב בפסוק, לפני השם, לפני שמגיע לשם השם ניחת שני, וכשמגיע לשם, מגביע. וזה דברים אמורים בהדיוט, כלומר בכל אדם. אבל כהן גדול קורע בתחילת כל ברכה ובסוף כל ברכה. והמלך, כיוון ששחה בראשונה, זה ברוך אתה השם, אינו מגביע ראשו עד שלא מציל אותו. המלך, וזה מעניין מאוד, כי המלך, מה זה מלכות? זה שאין לו עליו ואין לה מלמעלה. אחרת זה חס ושלום ההפך. אז לכן, ככל שהוא גדול יותר, הוא צריך שהקריאה תהיה חזקה. ולמה נותן שלום לשמאלו תחילה, הרי ההיגיון הוא ללכת תמיד קודם כל ימינה. והרמב"ם, מפני ששמאלו היא ימין שכנגד פניו, תסתכל, הוא עומד לפני המלך, אז השמאל זה הימין. השמאל שלי זה ימינך. לכן, מפני ששמאלו ימין שכנגד פניו, כלומר שהוא עומד לפני המלך, נותן שלום לימין המלך, ואחר כך לשמאל המלך. זה דבר אדיר. לפני שאתה נפרד מתפילתך, תזכור מה הכתובת, לא אתה הכתובת. נקודת היחס זה המלך, לא אתה. אתה הקורא, אבל נקודת הייחוס שלפיה נקבע הימין והשמאל, זה שם. בכל דבר אתם מתחילים בימין, שכל פניותיך יהיו בימין, מתחילים בנעל ימין, אחרי זה נעל שמאל. ככה הלכות בכל דבר. כמו הפוך, בחלק לא. כי בתפילה, מה הרעיון של התפילה? שיניתי. תכוון, אתה נמצא נוכח פני השם. נכון? נוכח פני השם. עכשיו, כשאתה נפרד מהתפילה, הפעולה שתזכיר לך את ההנכחה, את נוכחות השם, לפני שאתה יוצא חזרה לעולם. זה השמאלה לפני הימין, מעניין מאוד. הולכים לפי ימין המלך ושמאל המלך. וקבעו שיתפטר מן התפילה כמו שיהיו נפטרים מלפני המלך. ומסיים הרמב״ם את ענייני הקריאה מהלכה. יושב כל הקריאות האלו, צריך שיכרע בהן כמה. קריאה זה ככה, כמה. עד שיתפקפקו, עד שיתפקפקו כל חוליות שבשדרה. בסדר? הרעיון הוא לכופף גם את ראשו, את גופו שלא יעשה יותר מדי. כתוב בשולחן ערוך שאם הוא עושה יותר מדי את גופו, זה כבר דרך יוהרה. זה כבר במשולים. זה כל מיני יוהרות, אנחנו לא בשולים יותר. דמיונות. אז הוא צריך לכרוע, נכון? כולל ראשו, אבל עד שיתפקפקו כל חוליות שבשדרה. יתפקפקו הכוונה, זה לא שצריך לכופף, אלא שהן בולטות מחמת הקריאה. כשאתה קורא, אז יכול להיות בולטות. ויעשה כקשת, ואם שכה מעט וציער עצמו ונראה כחורע בכל כוחו, בסדר? כלומר הוא יתאמץ לכרוע והוא לא יכול יותר, ניכר שהוא לא יכול יותר, אינו חושש. זהו, ביום. עכשיו עוברים להלכה האחרונה של השתחוויה, ואתם תראו מיד שההלכות של השתחוויה לא מוכרות לנו בדרך הרגילה. השתחוויה כיצד, אחר שמגביע ראשו מקריאה חמישית, נו, מה זה היה קריאה חמישית עושה שלום, נכון? נגמר תפילת 18, בריאת השעת, ומה אנחנו עוברים בתפילה? בתחנון. יושב להיום ראש חודש, היום אין, יושב לארץ ונופל על פניו ארצה. הפשט של נופל על פניו ארצה פירושו, השתתחות אפיים ארצה. לא נוהגים כך, והרמב״ם עצמו, בפרקים הבאים, גם בפרק ז' וגם בפרק ט', כשהוא מתאר את סדר התפילה, הוא כותב שאחר תפילה 18 יישב ויפול על ידיו. ש... שזה המקור. מה שהספרדים בעיקר לא נוהגים לפעול, זה כי כך מביא הארי שלא נוהגים לפעול על הידיים וכולי, מכל מיני סיבות... כן, שלא נתדר, ועוד כל מיני דברים אחרים, כוונות. אבל הרמב״ם מביא את העניין של ישב ויפול על ידיו, ולא את ההשתחוויה. זאת אומרת, זה הלכה המקורית, והרמב״ם, הוא בעצמו כבר, כשהוא מתאר את סדר התפילה, הוא מתאר שלא משתתחים עליו. עוד מעט תראו גם למה. הוא מתחנן בכל תחנונים שירצה. אז אנחנו יודעים שיש לנו נוסח, נכון? יש נוסח, ודוד אליך השם נפשי יצא, נהג האשכנזים, ויאמר השם, ויאמר דוד הגד צר לי מאוד, נפלנה ביד השם. אבל הרמב"ם מביא מפורש שבתחנונים אין נוסח קבוע. כמו אותו הרמב"ם שתיאר את הנוסח הקבוע למטבע הלשון, ויתנכן לרקוד קריאת שמע שלא משנים בהם כלום, וקריאת שמע שלא משנים כלום. הם סוכי בזמרה וכולי בתחנונים, תתחנן, אדרבה, השתזנו וערבו תחילה. הוא מתחנן בכל תחנונים שירצה. קריאה אמורה, עכשיו הוא מסכם. קריאה אמורה, הוא מסכם, אם זה הוא מתחיל את העניין, ובזה הוא חותם את הפרק. קריאה אמורה בכל מקום, על ברכיים. קידה על אפיים, והולך וברה. קריאה על ברכיים. חלב, על ברכיים הכוונה היא לא מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו. שקריאה היא ככה, אלא הקריאה הזאת היא על ברכיים. הוא אומר על הרצפה, על הברכיים. קידה על אפיים. על המצפה, על הפעים, השתחוויה ופישוט ידיים ורגליים. משחיבה, בסדר? פישוט ידיים ורגליים, מה שנמצא מוטל על פניו, על הארץ. כשהוא עושה נפילת פנים אחר תפילה, יש מי שהוא עושה קידה, בסדר? יש מי שהוא עושה קידה על הפעים, ויש מי שהוא עושה השתחוויה, אין בזה מנהג מחייב. ואסור לעשות השתחוויה על האבנים, אלא במקדש, כמו שבארנו ליחות עבודה זרה. ואין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו, אלא אם כן הוא יודע בעצמו שהוא צדיק כיהושע. למה? כי אם הוא ייפול על פניו, ובפישוט אליי ואליי, והוא לא נענה, אז כדאי גזיון. בסדר? אבל מצאו פניו מעט, ואינו כובש אותם בקרקע. ומותר לאדם להתפלל במקום זה, ולפעול על פניו במקום אחר. וכבר אמרנו שבפועל אנחנו רואים ברמב"ם עצמו שהנושא של תחנון הוא יישב ויפול על ידיו. הלכה תפרד חותמת את הפרק, היום ראש חודש אדר, והיא כנראה מכניסה אותנו גם לעניין הזה, מנהג פשוט בכל ישראל. מתי אין נפילת פנים? שאין נפילת פנים בשבתות, ובמועדות, ולא בראש השנה, ולא בראשי חודשים, ובחנוכה ובפורים. ולא במנחה, בסדר עם פורים. ולא במנחה של ערבי שבתות בימים טובים. ולא בערבית שבכל יום ויום. גם במנחה שלפני, לא נוהגים בכל תאריך שבו אנחנו לא נופלים אפיים, אנחנו גם במנחה שלפניו לא נופלים אפיים. אומרים שהרמב״ם תמצאים, יש אצלנו עוד זמנים שלא אומרים תחנון, הם מובעים, השולחן ערוך מוסיף שלא אומרים תחנון, למשל, בין יום כיפור לסוכות, הרמב״ם לא מזכיר את זה פה, נכון? שלא אומרים בט"ו בשבט, שכל חודש ניסן, כל חודש ניסן שלא אומרים, בתשעה באב עצמו לא אומרים, כי זה נקרא מועד, בט"ו באב, נכון? אז כל הימים האלה ועוד ימים שאחרי זה אנחנו מכירים גם, ערב יום הכיפורים, ערב ראש השנה, למה מביא. בסדר? ועוד ימים, כל אלה מופעים, והרמב״ם מביא את הדברים שראינו עד עכשיו. ועכשיו העיקרון האחרון, ולא בערבית שבכל יום, בערבית בכלל לא נופלים על פניהם. יש יחידים שנופלים על פניהם בערבית. יש יחידים שנופלים על פניהם בערבית. בסדר? יש כאלה אגב שבתיקון חצות כמובן מגיעים לחלק של נפילת אפיים, ומחצות הלילה ואילך מקילים בנפילת אפיים. ויום הכיפורים בלבד נופלים על פניהם בכל תפילה ותפילה, מפני שהוא יום תחינה ובקשה ותענית. עד כאן החלק הזה, והפרק הבא עוסק ומה צריכות להיות ההכנות לתפילה עצמה שבאים מתוך הדברים שאמרנו עכשיו. טוב, חודש טוב, חודש שמח.